שאל השואל ואמר, השכן שלו גיזם או חתך צמרת של אילן גבוה מאוד, והצמרת הזו יש בה ענפים שפונים ימינה, שמאלה, במרחב גדול, והוא יכול לקחת את כל הצמרת הזו, לשים אותה על גבי התפנית הסוכה שלו, שיש לו בחצר, והנה בהנחה אחת, יש לו כבר סוכה כשרה, האומנם. והתשובה, אמרתי לו, מה דעתך לחתוך את הענפים ולשים אותם אחד ליד השני, אחד על השני? אומר הרב, א', זה הרבה עבודה, ואתה רואה שאני רוצה לחסוך עבודה, רק לשים את הצמרת וזהו, ויש לי סוכה. ב', הוא אומר, אין לי קרשים בחלל של הסוכה, אלא רק תבנית מרובעת, כך שהצמרת הזו עונה לי על הדרישות. אני שם את כל הצמרת והנה צ'יק צ'ק ויש לי סוכה. אמרתי לו, עכשיו תראה, אחד התנאים של הסוכה שתהיה קשרה, שצילתה מרובה מחמתה. אז אם יש לי הסכך אחד יד השני פחות או יותר עם חללים, אני יכול לעמוד לך אם צילתה מרובה מחמתה או לא. אבל כיוון שהסוכה הזו מדובללת, מבולבלת, ענף מזדקר, ענף הולך ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ואינו אלא כמצליף, איך אני אוכל לעמוד לך עם צילתה מרובה מחמתה? אז אומר, אתה לא יכול למצוא לי היתר, כי אני אומר לך, זה צ'יק צ'ק, אני שם את הצמרת ונגמר. אוכן, אמרתי לו, בוא נבדוק. כתוב בהלכה בפרק ה' מלכות שופר וסוכה ולולב, הלכה כף א' לפי תבוס וילנה, כף ב' לפי יהודי תימן, כתבי יד ויהודי תימן, נאמר, דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים, הייתה מעובק מן בית, אף על פי שאין הכוכבים רואים מתוכה, כשרה. זה החלק הראשון של ההלכה שלא נתעסק איתו כעת. החלק השני שהוא מעניין אותנו לעניין השאלה שנשאלה, היה הסיכוך מדובלל. מה זה מדובלל? אומר רבנו, והוא השטח שיהיה מקצתו למעלה ומקצתו למטה. ברמת העיקרון רבנו אומר כשרה, ובאמת בפירוש המשנה הוא מחדד את זה יותר, מה זה נקרא סוכה מדובללת. אז הוא אומר רבנו שאין השטח שלה חלק, אלא אחד עולה, אחד יורד, זה הסיכה המדובללת. אבל ממשיך רבנו ואומר, אז ברמת העיקרון היא קשרה, אבל ובלבד שלא יהיה בין העולה והיורד שלושה תפחים. כלומר, עכשיו אני צריך ללכת לקחת הצמרת הזו ולבדוק אם בין הענף אשר משתלשל למטה ובין הענף אשר מזכר למעלה, והרי זה נמצא כעת כסכך על גבי התבנית של הסוכה, אני צריך למדוד, אם אין שלושה טפחים אז רואים אותם כאילו הם אחד ליד השני או אחד על השני, אבל אם יש ביניהם מרווח של שלושה טפחים, אני אינני יכול לייחס את הענף העליון לענף התחתון או התחתון לענף העליון, כי הפער של שלושה טפחים עושה את זה כאילו זה נפרד וזה נפרד, ואז אני לא יכול לכלול את זה במדידה עם צילתה מרובה מחמתה. פה השמש נכנס, כנראה השם נכנסים, פה לא נכנסים, מאוד קשה. אז לכן, ובלבד שלא יהיה בין העולה והיורד שלושה טפחים, ואם היה ברוחב זה העולה טפח או יותר, אף על פי שהוא גבוה יותר משלושה טפחים, רואים אותו כאילו ירד למטה ונגע בשפת זה היורד, והוא שיהיה מכוון כנגד שפת היורד. כלומר, עכשיו אם אני בא ומסתכל, יש מהגזע ענפים שיוצאים ממנו והם עבים בעובי טפח, ורובם המכריע אינם אוהבים טפח, אלא פחות מטפח. זה שעווה טפח, אז אם הוא מותאם עם הענף היורד כלפי מטה, אז רואים אותו כאילו הוא משתפל כלפי מטה ומתחבר, ואני יכול לכלול אותו כחלק מנסקח שעומד לי את העניין של צלתה מרובה מחמתה. אבל אם יש בו רוחב טפח אבל איננו מכוון כנגד שפת זה היורד, אז אני עושה אותו כדבר בפני עצמו, וזה דבר בפני עצמו, ואני צריך לקחת בחשבון את החללים כדי לבוא ולומר שהסוכה הזו לא קשרה בגלל החמה, מקום חדירת החמה שם. אז נמצאנו למדים, אם הצמרת הזו יש בה מה שנקרא בין הענפים כולם עד למטה עד שלושה טפחים לא יותר, קשרה. כמובן אני אבדוק אם צלתה מרובה מחמתה על בסיס השמש מן מעלה למטה, אבל אם יש מופלגות בין הענפים העולים ובין הענפים היורדים למעלה משלושה טפחים, אזי אני לא מתחיל למדוד את צלתה מרובה מחמתה, כי זה כאילו סכך מקום אחר וסכך מקום אחר שאינם אמורים להיות מצורפים זה לזה, ואני לא בודק בכלל צלתה מרובה מחמתה והיא פסולה. אבל אם מהצמרת הזו יוצאים ענפים עבותים ברוחב של טפח, ואם הם מכוונים העולים כנגד היורדים, אז גם אם הם מופלגים למעלה משלושה טפחים בינם ובין עצמם, אני יכול להתייחס אליהם כאל מחוברים, כאל מצורפים, ולראות אם צלתה מרובה מחמתה כשרה. זהו רבותיי, זוהי משמעותה של ההלכה הזו שהיא ייחודית, שלא תמיד מבינים אותה, כן? ולכן אמרתי היום את ההלכה היומית לא בדרך של הרצאה, אלא בדרך של כאילו שאלות ותשובות, על מנת לפרק את ההלכה הזו ולהבין אותה.